לכן אנחנו בחודש אלול, אלול זה אני לדודי ודודי לי, זה ראשי תיבות אלול. ספי תיבות, המילה האחרונה של אני לדודי ודודי לי, הם יהודים, ארבעה יהודים. ארבעה יהודים זה הרמז על 40 יום שמי... מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. זאת אומרת, זו יחידה של 40 יום שבהם מרומזת הפסוק אני לדודי ודודי לי. מבואר בחסידות, מה הפירוש אני לדודי ודודי לי? אני לדודי זאת אומרת התשוקה של... זה פסוק בשיר השירים. בשיר השירים כלל ישראל, ישראל והקדוש ברוך הוא נמשלים לבעל ואישה, שהאישה, אני לדודי, הכוונה, דודי זה הבעל, אני זה כנסת ישראל שמדברת על הבעל, שזה הקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי, הכוונה שאני נמשך לדודי, זאת אומרת, התשוקה של אני, של כנסת ישראל, לדודי, לקדוש ברוך הוא, ואחר כך מגיע, ממילא, כשמגיע התשוקה של ישראל, לקדוש ברוך הוא, יש התשוקה, הקירוב מצד הקדוש ברוך הוא אלינו, זה אני לדודי, ואז נמשך שדודי לי, שהקדוש ברוך הוא נמשך לישראל. כפי שמובא בחסידות, ב-40 יום האלו, שזה מרומז בפסוק אני לדודי ודודי לי, הסדר הוא שבחודש אלול אנחנו, ישראל, נשמות ישראל, יהודים, אנחנו נמשכים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מכינים את עצמנו לקראת ראש השנה ולקראת יום כיפורים, ובראש השנה ויום כיפורים זה ימים קדושים, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בימי ראש השנה ביום הכיפורים ובימים ביניהם שביחד הם עשרת ימי תשובה. זאת אומרת, אני לדודי הולך על אלול, הפירוש הוא שכנסת ישראל נמשכת לקדוש ברוך הוא, אני, זה כנסת ישראל, לדודי לקדוש ברוך הוא, ובסרט ימי תשובה דודי לי. לפי מה שאנחנו רואים כאן, מה יוצא לנו? יש יחידה של 40 יום שמתחילה בחודש אלול ונגמרת במוצא יום הכיפורים. מה קורה אחרי יום הכיפורים? זה עניין אחר, חדש, מה?
המשך.
לכאורה זה צריך להיות המשך. אבל לפי מה שאנחנו רואים כאן, יש יחידה עד יום הכיפורים. אחרי יום הכיפורים מה קורה? בחסידות מוסבר שחודש תשרי הם אותיות ראשית. ראשית, כמו, יש הבדל, בחסידות מוסבר שיש הבדל בין המילה התחלה למילה, לתיבה ראש. התחלה היא לא ראש, יש פירוש מילולי עמוק יותר במילה ראש לגבי המילה התחלה. התחלה יכול להיות, יש התחלת, יש לי חוט, פה מתחיל החוט, פה נגמר החוט. אין שום מעלה בתחילת החוט לגבי סוף החוט. אבל ראש יש לו מעלה לגבי הרגל. מה מעלתו של הראש לגבי רגל? הראש הוא בעל הבית על הרגל. זאת אומרת שבתוך הראש, הראש כולל בתוכו את הרגל. הרגל נעה כשהראש רוצה לנוע. זאת אומרת, כל כוחות הרגל, כל כוחות הגוף, כולם נמצאים כלולים בתוך הראש. לענייננו, ראש השנה לא נקרא תחילת השנה, היא נקראת ראש השנה. זאת אומרת, כל השנה כלולה בתוך הראש. וכשאנחנו מדברים שחודש תשרי גם כן נקראת ראשית, ראשית זה לא התחלה. נכון שראשית, בפירוש השטחי, גם לפעמים מתכוונים ראשית, מתכוונים לעניין של ההתחלה. אבל יש פירוש יותר, כשאנחנו אומרים ראשית, אנחנו מתכוונים לפירוש יותר עמוק. הפירוש יותר עמוק אומר שראשית השנה, ולענייננו כשאנחנו מדברים על חודש תשרי, תשרי זה ראשית השנה, זאת אומרת שבחודש תשרי כלולה כל השנה הבאה. מזה אנחנו רואים שחג הסוכות גם כן בא בהמשך לראש השנה ויום הכיפורים שהם ראשית השנה. כדי להסביר את זה אנחנו נקדים בסיפור, הסיפור הידוע. הסיפור הידוע הוא היה חסיד שקראו לו רב שמואל מונקס, היה חסיד של אדמו"ר הזקן. הסיפור מפורסם וידוע שבליל סליחות, זאת אומרת, הוא הגיע פעם לעיירה, לפונדק, אצל היה יהודי, פעם בשנים מהם היה יהודים, יהודים היו מפוזרים בכל רחבי רוסיה וכל רחבי מזרח אירופה, ויהודים, היו יהודים שהתפרנסו כשהיה להם בית אירוח, בית הערכה, פונדק וכולו, היה כזה, כל אחד היה לו באיזה פינה בפרשת דרכים, ועל ידי זה התפרנסו, אנשים הרי עברו אורח, עברי אורח רצו מקום ללון, לאכול משהו, להתחמם, בחורף המזרח אירופי. אז ככה היהודים האלה התפרנסו, היו במקום מרוחק. וגם לרב שמואל מונקס, כנראה שהוא היה בדרכו לאדמו"ר הזקן, אז הראה לו שהוא הגיע לשבת, שבת לפני חג, לפני ראש שנה בדרך, היה צריך להתארח, הוא לא יכל, שבת הוא היה צריך להתארח באיזשהו מקום, הוא התארח אצל הזוג יהודים האלה, היו זוג זקנים, התארח אצלהם בשבת, מוצאי שבת, זה סליחות. אז באמצע הוא עסק בתורה, רב שמואל מונקס עסק כל הזמן בתורה, בכלל לא היה צריך כל כך הרבה לישון. אבל לפני, כשהם הלכו לישון, אז הוא למד, אבל לפני, כדי שלא יחשבו, שיראו שהוא היה דרכו בעצני הלכת מיוחד, רב שמואל חסידים, פרט רב שמואל מונקס, ידוע בדרכו שהוא לא אהב לפרסם את מעשים טובים שלו, אז הוא הלך לנוח, ואז הגיעו הזוג הזה, והתחילו לעורר אותו, נו, קום כבר, מה זה, אתה ישן פה? מה קרה? באמצע הלילה אתם מעירים אותי? מה, אתה לא יודע? סליחות! ככה? מה זה סליחות? אז זאת אומרת, מגיע שנה חדשה. ככה? אז מה עושים? שנה חדשה, שנה חדשה, אבל מה, בשביל מה צריך, בגלל שמגיע שנה חדשה אני צריך לקום כל כך מוקדם בבוקר? כן, איך הפרה צריכה לתת חלב, היבול של השדה צריך לגדול כמו שצריך, מה יהיה עם שנה הבאה, מה צריך לחשוב על זה, מה צריך להתפלל שהכל יהיה. וככה הם הריחו, בתרנגולים צריכים לתת את הביצים שלהם והקוצר, וכולם צריכים, אנחנו צריכים להיות בריאים וזה. אז אומר להם רב שמואל מונקס, אתם לא מתביישים? זוג יהודים זקנים, זה מה שיש לכם בראש באמצע הלילה, שפרה תיתן חלב? ושזה, זה, בשביל זה קמים באמצע הלילה. עד כאן הסיפור, זה סיפור חסידי, שהנקודה שלה, מה המסר של הסיפור הזה? הרי לכל סיפור חסידי יש מסר, וזה צריך לדעת כלל, שכל סיפור חסידי יש לו מסר בעבודת השם. אז אם, מה המסר של עבודת השם של הסיפור הזה? המסר הוא שיהודי לא צריך לחשוב ולהיות שקוע כל כך בעולם הזה בעניינים חומריים, עד כדי כך שכזה יום חשוב וזמן של תפילה ותכנונים שכמו שמתפללים בראש השנה, כל שמתפללים מלוך על כל הארץ בכבודך, אז מה אני חושב? חושב על, על, על פרה ותרנגולת. כמובן פרה ותרנגולת זה במזרח אירופה, לנו יש את הפרה ותרנגולת של 2010, כל אחד עם הפרה ותרנגולת שלו. אז בואו נחשוב, נתבונן קצת בזה. הוא צודק רב שמואל מומקס או לא? אבל נכון אבל בתפילה אנחנו מבקשים, כל מי שמתפלל מתבונן קצת בתפילה, רואים שבאמת כן מתפללים על הצרכים הגשמיים. בתפילה, מי שמסתכל בתוך המחזור, על מה מדברים, אומרים הוא נתנה תוקף. אומרים, חיים, ובתפילה עצמה, ב-18, בתפילה הארוכה של מוסף של ראש השנה, מלחיים, מלמוות, הכל אומרים, על המדינות בו יאמר, איזה לחרב, איזה לרעב. מדברים על גשמיות. ראש השנה, מדברים על גשמיות. אז באמת בואו, אז אנחנו מחובתנו לחקור ולהתבונן בראשית העניינים במקורות, באמת מה התוכן של חגי תשרי, מה התוכן שלהם, מה באמת התוכן של חגי תשרי. אנחנו נתבונן מיד מה שכתוב בתורה עצמה. בתורה עצמה, לגבי יום כיפור, כתוב בפירוש, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם לפני הרבה יתיתון. כתוב בפירוש שיום כיפורים זה יום סליחה. מה החג של יום הכיפורים? הקדוש ברוך הוא סולח לנו לכל אבונותינו פעם בשנה, מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, הקדוש ברוך הוא אומר, נותן לנו צ'אנס, תתחילו דף חדש. זה כתוב מפורש בתורה ובפרשת אחריי, אחרי מות, בפרשת פנחס. זה נקרא גם יום הכיפורים. מה זה ראש השנה? מה כתוב בתורה ראש השנה? בחודש השביעי, אחד לחודש, יום תרועה או יום זיכרון תרועה. יום תרועה זה החג שתוקעים בשופר. תרועה. מה עוד? לא כתוב בתורה. כפי שהרמב"ן כבר במקום הוא אומר ש... שלא כתוב בתורה בפירוש מה זה ראש השנה. גם חג הסוכות, מה כתוב בתורה? חג האסיף. בפירוש העמוק, נכון, בפנימיות התורה מוסבר שהחגים ניסן ופסח וסוכות וגם שבועות, שזה חג הקציר וזה חג האסיף, אז כשזה קשור לתבועות, לגידול התבועות, גם כן לא רק, הכוונה היא לא רק בחיצוניות שאז בתקופה ההיא גודלים התבועה, או שקוצרים את התבועה, או שאוספים את התבועה. רק הכוונה בעומק הוא שתבועה הולכת לנשמות ישראל, ונשמות ישראל גם כן גודלים ונקצרים, זאת אומרת שהם מביאים יבול. זאת אומרת שבגלל שלמעלה בעולמות העליונים, ברוחניות, נפעלת בחגים האלה העניינים ברוחניות, ממילא נמשך גם בגשמיות, שהתבועה הגשמית נקצרת בחג השבועות. אז חג הסוכות זה חג האסיף. לכאורה אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שחג שראש השנה הוא יום הדין. זאת אומרת שכל יצורי עולם יעמדו במשפט, כמו שאומרים בתפילה בראש השנה, היום הרת עולם, יעמיד במשפט כל יצורי עולם. זה גילו לנו חכמינו ז"ל, שהעומק של ראש השנה, מה קורה בראש השנה, שבראש השנה זה יום המשפט. זה נקודה אחת. זה בנוי על הפסוק. חז"ל אומרים שזה פסוק בתהילים. תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. משפט לאלוקי יעקב, אנחנו מבינים שאז אלוקי יעקב עושה משפט. מה זה כי חוק לישראל הוא? אומרים חז"ל, כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. זאת אומרת שמראש השנה עד לראש השנה הבאה, בראש השנה קובעים, מראש השנה עד ראש השנה הבאה, קובעים מה יהיה במשך השנה הזאת בקשר למזונותיו. מאיפה לומדים את זה חז"ל? אומרים כי חוק, חוק לישראל, חוק לשנה דמזוני, חוק מזונות, מזונותיו של אדם קרויים במקרא חוק. הטריפני לחם חוקי. זאת אומרת שחוק זה מזונה. מזה חז"ל לומדים שבראש השנה יש דין ומשפט על המצב הכלכלי של האדם. לא רק על של האדם, גם של המדינות בו יאמרו. אז אנחנו רואים שיש דין ומשפט בתחילת השנה, בראש השנה, על המצב הכלכלי גם כן. אז לכאורה מזה שאלה, אז מה התכוון, אז למה, מה הסיפור של רב שמואל מונקס? צודקים הזקנים האלו. באמת צריך לבקש בראש השנה, זה זמן, דין ומשפט על הכלכלה, אז צריך לבקש שיהיה פרנסה בשפע. אז לפי, כפי שאנחנו רואים, בתורה כתוב שופר. זה החג של ראש השנה, שופר. וככה באמת חז"ל אומרים, מצוות היום בשופר. עניינו של ראש השנה זה שופר. כפי שנראה בהם בשיעורים בהמשך, יש את העומק של שופר, מה זה שופר. כי זה באמת, המהות של ראש השנה הוא שופר. אבל בל נקדים את המאוחר. אבל בחז"ל מסבירים מה קורה בראש השנה. קורה בראש השנה שזה יום הדין. למה ראש השנה הוא יום הדין? אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. מה אנחנו, לפי זה מה אנחנו רואים? היום הרת עולם, הרת עולם זה מלשון הריון, היום העולם התחיל להיווצר. אז זאת אומרת שראש השנה, מה הסיבה שראש השנה הוא יום הדין ויום המשפט? כי בריאת העולם היה בראש השנה. אבל, אז זה אנחנו רואים בתפילה. אז זה דברים שמונחים לכל היהודים, שראש השנה אז היה בריאת העולם. וזה כפי מה שכתוב בגמרא, יש שתי דעות אם בניסן נברא העולם או בתשרי נברא העולם, שזה כפי, ככה אומרים תוספות שמהתפילה ראיה שבתשרי נברא העולם. כיוון שבתפילה אנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך. אבל יש שאלה מאוד מאוד מציקה כשלומדים את זה. כי אנחנו יודעים שבכ"ה באלול נברא העולם. מה קרה בראש השנה? בראש השנה נברא האדם. והיום השישי לבריאת העולם, ואז נברא האדם. אז למה אנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך? התשובה לזה נראה בהמשך. אז מה יש לנו כאן? בתורה יום תרועה, בחז"ל יום הדין, וההבנה של מה קרה יום הדין, כיוון שבראש השנה נברא העולם, כאן זה יום הדין. יש פה הרבה דברים לא ברורים כפי שראינו, יש את הפירוש הפנימי כפי שהוא מובא בקבלה ובחסידות. קבלה וחסידות מובא, זה לא, קבלה וחסידות נותנת, פנימיות התורה נותנת תוכן פנימי, ולא רק פנימי, רק עכשווי והווה. מוצאים בכל מיני, מה שנקרא דתות או פולקלור, מוצאים כאלה דברים שזה, שהעניינים, החגים וכל הדברים האלה, הם כאילו זיכרון, משהו טקסי, משהו כדי לזכור מה שהיה פעם. בתורה אין כאלה דברים. הכל הוא עכשווי, קורה היום. זה דבר אמיתי. זאת אומרת, ראש השנה זה משהו אמיתי, קורה עכשיו. איפה מתגלה, פנימיות התורה מגלה לנו את העכשוויות, את מה קורה עכשיו. אז בפנימיות התורה מוסבר מה קורה בראש השנה, יום כיפורים, בסוכות, חודש תשרי, כל הדברים האלה מוסברים בפנימיות התורה בקשר מה שקורה תמיד. ומה עבודתנו ומה הקשר שלנו שאנחנו פועלים אותו. זאת אומרת, נשמות ישראל, איך שהם למטה בגופים, אנחנו פועלים את כל העניינים. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, כפי שנראה בהמשך. מה הפירוש על פי פנימיות התורה? מה המהות של הימים האלה? מוסבר בחסידות כך. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם לפי יחידות זמן. זאת אומרת, יש את הזמן הכולל של העולם, זה 6,000 שנה, אבל הוא בנה את זה לפי יחידות של שנה. התחיל בראש השנה, כשמגיע ערב ראש השנה הבאה, נגמר, הוויזה נגמרה. צריכים להתחיל את הכל מחדש. אנחנו לא רואים שהוויזה נגמרת. מגיע ראש שנה בערב ויש עולם, הכל כרגיל. אז נסביר את זה בהמשך. קודם כל אנחנו נגיד מה כתוב. כתוב שבערב ראש השנה, לפנות ערב, הוויזה נגמרת. צריכים להתחיל הכל מחדש. בריאת העולם חדשה. איך עושים את זה? על ידי שיהודים מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תהיה מלך. זאת הסיבה שבראש השנה כל התפילות סובבות סביב ציר אחד. מלוך, 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 מלוך. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תהיה מלך. אנחנו מבקשים ממך, תהיה לנו, קבל מלכות, קבל עלינו שאתה תהיה המלך שלנו. וכן הוא, כל עשרת ימי תשובה, אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, וכן, ותן פחדך, עד מוצאי יום הכיפורים. זאת אומרת, בכל עשרת ימי התשובה אנחנו צועקים, המלך, 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 אנחנו רוצים שאתה תהיה מלך. מה קרה? כל יום אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, אומרים כל מיני עניינים של מלך, אבל בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, כל התפילות סובבות הציר של מלך הקדוש, המלך המשפט, הכל זה מלכות. מה הסיפור? מובא בחסידות הרבה דוגמאות לזה. אנחנו נדגים את זה בצורה, בדוגמה, במשל. בן אדם יש לו, עסק, פתח עסק. עסק זה משהו שוקק חיים. יש פה הרבה פרטים, הרבה עניינים. יש קמפוס שלהם, עם בניינים שלהם, עם מכונות שלמות, עם חדרים, עם פועלים, עם פקידים, ויש מחזור כספים ענק, והכל, הכל, כל הדבר, כל המוסר, כל הפרטים שיש בתוך עסק. יש משהו ענק פה. עכשיו, מה המטרה של העסק? אז אנחנו יכולים להתחיל ללכת לעומק. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על העסק, אז אנחנו רואים, או, דבר חשוב. העסק עצמו דבר מאוד חשוב. מה זאת אומרת? כל כך הרבה בניינים וכל כך הרבה דברים וכל כך הרבה, זה עצם הדבר הוא חשוב. אבל מי שיש לו שכל בקודקודו מבין, עסק הוא לא בשביל שיהיה פה בלגן, שיהיה פה קמפוס, הכוונה של העסק הוא שבסוף יהיה רווח. אז מה, 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 איך נגדיר את זה? מה יותר חשוב? העסק הענק הזה, זה ממש, זה מלא בגשמיות, בחומריות, העסק הזה הרבה יותר חשוב מזה שהוא חבילה דולרים. מה? עסק זה אוחז רחוב או עיר. זה קצת כסף, אבל מי שיש לו קצת...
מה? תוצאה של אמצעי.
או, למה אנחנו קוראים לזה אמצעי? נכון? זה אמצעי.
דרכו מגיעים למטרה.
או, למה? כי אנחנו מבינים שכסף זה יותר חשוב לאדם מרחוב שלם של בניינים. רק מה? כדי שאנחנו יוכל, שהוא יוכל לקבל את הכסף, יהיה לו רווח, אז ככה עושים כסף. כשאנחנו נחשוב עוד יותר לעומק, למה צריך כסף? יש הרבה אנשים שמרפו שאות, ביל גייטס לא יודע מה לעשות עם הכסף שלו. לא יודע מה לעשות עם הכסף שלו, מה עושים עם כל כך הרבה כסף? אז מה, כסף זה דבר חשוב? למה אתה צריך כסף? כי אני צריך לחיות. אז כל אחד יש לו את הסיבה למה הוא צריך את הכסף. דברים על אנשים נורמליים. יש לפעמים בן אדם שהוא נכנס לכזה מין סחיפה שהוא כבר לא יודע למה הוא צריך את הכסף. הוא צריך את הכסף כי זה אלילי כסף. כי הוא נהיה לו עבודה זרה, אליל שנקרא כסף. אני צריך כסף בשביל כסף. כן, הוא נהיה חמור של הכסף, עבד של הכסף.
אני חושב שהיום זה הרבה אנשים, לא
בצד. נכון. נכון, לא, זה מגיע מהיצר הרע שמשקיע, לוקח את הבן אדם, עוד מעט באמת נראה, זה הנקודה, שלוקח את הבן אדם שמחשוב שיחשוב על פנימיות, הוא מתעסק עם החיצוניות, והוא נהיה כלום. אז מה אנחנו רואים מזה באמת? שכסף הוא לא... לא הכל, לא, לא, לא המטרה. כסף זה אמצעי. אמצעי למה?
למטרה.
מה זה המטרה?
התכלית
העליונה. אז את אומרת כבר מיד, אתה... אני רוצה במשל, אפילו אלה שלא יודעים מעבודת השם, יש להם עוד עניינים. יש אחד שרוצה כסף בגלל שהוא רוצה לחיות. Enjoying באנגלית. הוא רוצה להתפרק קצת. רוצה להתפרק קצת. אחד רוצה כבוד, אחד רוצה... כל אחד רוצה משהו אחר. זאת אומרת, הוא חי בנושא, ואת הכסף הוא ככה, הוא... זה יש לו, הוא אוהב לטייל, זה, כל אחד עם הסיפורים שלו. זאת אומרת, מה המטרה ומה האמצעי? הכסף הוא האמצעי, המטרה הוא החיים שהוא רוצה להתענג או משהו. אנחנו ניקח דוגמה לא כל כך גסה, דוגמה אמיתית, דוגמה נכונה, שאחרי שהוא רוצה לחיות, אז למה הוא רוצה לחיות, רוצה בית, נגיד שהוא רוצה, הוא רוצה בית טוב, פרנסה טובה, וכולו וכולו וכולו. אנחנו לא ניקח עכשיו, אני רוצה דוגמה גשמית, אז לכן ניקח דוגמה.
אולי הוא רוצה לילדים
ש... בדיוק, עכשיו אמרת את הדבר הנכון שרציתי להגיד. לקחתי את המילה מהפה. יש בן אדם, יש לו בן יחיד, והוא רוצה שהבן יחיד הזה יהיה מבוסס, שיהיה לו הכל, לכן הוא משקיע את כל עונו וכל מרצו וכל כוחו הוא משקיע במפעל הזה כדי שלבן שלו יהיה טוב. מה קורה מצב שלא יודע משהו רב עם בן שלו, או שלא יודע בן שלו נעלם, או שבן שלו לא רוצה להכיר את האמא, מה יקרה?
הוא לא ייתן לו,
אבל מה יקרה עם המפעל? הוא יאבד את כל העניין במפעל. יאבד את כל העניין בעסק. בשביל מה אני צריך עסק? כל הסיבה של העסק הוא כי הוא עובד כל כך קשה והוא רוצה כל כך את העסק. רק בגלל שלבן יהיה טוב, הקשר עם הבן נאבד, שלום, לא רוצה. לא רוצה עסק. המצב של ראש השנה וערב ראש השנה לפנות ערב הוא המצב שהקדוש ברוך הוא מאבד עניין בעולם. שמה צריך עולם? ושמה הוא צריך את זה? זהו, מספיק, היה מספיק. לא, מאבד עניין. כשאנחנו נתבונן בעולם, מה קורה כשבן אדם, שתי חברים, שתי ידידים, או כל שותפות, כל פרטנרשיפ, כל פרטנרשיפ, כל איש באישה, חבר לעבודה, מאבדים עניין אחד בשני. מה קורה? אין מה לעשות, לא? זהו. אבל, או, מה?
למה יש איש לדרכו?
אבל יש עצה, מה?
למה?
למה
הוא מאבד עניין?
יש איזה סיבה שהוא איבד עניין, לא משנה עכשיו למה. דוגמה מחלוקת, אבל מחלוקת היא לא כך דוגמה, עוד כפי שנראה בהמשך. אבל זה מציאות. המציאות היא, מה מחבר בן אדם לשני? העניין, האינטרס שאני רוצה להיות פרטנר איתם. ברגע שאנחנו שבן אדם מאבד את החיבור, אז מה? זה מספיק. מישהו שיש לו עסק משותף, מרבדים את האינטרס, נגמרנו. זו שאלה יפה, אנחנו נתייחס להמשך. אנחנו צריכים לכמה הקדמות לפני זה. זו שאלה שנשאלת בחסידות. אז זה המצב. אז אם אנחנו רואים, מה המצב כש... קורה כזה דבר בעולם שלנו. מה הפתרון? הפתרון הוא בדרך כלל, כפי שאמרתם, מחלוקת, אז הפתרון הוא פיוס. בוא נתבונן, מה זה מחלוקת ופיוס? יש מחלוקת, זה סתם, רבים על שום דבר, זה בשביל ההפוך, זה סתם בשביל ה... אין מה לעשות, אז קצת רבים. לא מדברים על זה.
אהבה גדולה, חידוש של אהבה.
איך עושים את זה? זה נקרא פיוס. אז בוא נגונן, מה זה מחלוקת ופיוס? מחלוקת של ריב סתם, על זה אנחנו לא מדברים. מדברים משהו באמת, שמשהו בקשר הזה, חוסר עניין. פיוס הוא גילוי רובד עמוק יותר בקשר. כפי שידוע, כמי שכל אחד יתבונן, לפעמים כשקורה אצל בני זוג או שזה, שקצת לא טוב, אחרי הפיוס נהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני, המצב הרגיל לפני המחלוקת. מה הסיבה? הסיבה היא כי יש קשר עמוק יותר, ועל ידי הריב הזה התגלה שנכון שעל פני השטח אנחנו רבנו על דבר כזה או על דבר כזה, אבל באמת אנחנו, הדבר הזה, השולי הזה, יפריע על הקשר האמיתי שלנו, הקשר היותר עמוק שלנו. בקשר, בעומק יש לנו חיבור, בעומק אנחנו מחוברים. ועל ידי הפיוס שאחרי הריב התגלה העומק של הקשר בינינו. עכשיו לענייננו בעל נמשל, מה שקורה בראש השנה לפנות ערב, כשהקדוש ברוך הוא מגלה חוסר עניין בכל העולם, ושהמטרה של העולם בני בכורי ישראל, כפי שנמשיך בהמשך, נבאר יותר בהמשך.
אז מה העבודה? העבודה שלנו הוא לגלות את הקשר היותר העמוק של ישראל לקדוש ברוך הוא. וברגע שהקשר העמוק הזה מתגלה יותר, שזה ראש השנה, שזה העבודה שלנו ראש השנה, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מקבל עניין חדש בעולם, בעולמות, שהעולמות הרי זה העסק שבשביל, שנברא בשביל לבן היחיד של הקדוש ברוך הוא, וזה עבודתנו בראש השנה. עבודתנו בראש השנה, וכשנראה בשיעורים הבאים, שזה השופר, זה לגלות את הקשר העמוק של היהודים, הקדוש ברוך הוא, שזה למעלה מכל ענייני החטאים והריבים והקצרים שקורה. זה הפעולה של ראש השנה ויום כיפור, וכפי שנראה בהמשך. עכשיו לשאלתה ששאלה. שאלה דבר מאוד חשוב. ברגע שהוא קדוש ברוך הוא מאבד עניין בעולם, אז איך יש עולם? זה לא עובד בשלבים. אנחנו, כשבן אדם עשה מפעל, המפעל עובד, אז זה שהוא עשה מפעל זה דבר אחד. וזה שהוא עשה, וזה שהוא רוצה לעשות טוב לבן שלו, זה רק הנקודה הראשונית שלכן הוא עשה. אבל המפעל הוא מופעל, והפקידים הם פקידים, וזה לא ברגע שהוא מגלה חוסר עניין, אז המפעל מיד קורס. יש עוד מפעל. אבל הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא לא רוצה, אין. הרי כל הסיבה שהעולם נמצא, זה כי הוא רוצה שיהיה עולם. אז ברגע שהוא לא רוצה, אין. אין עולם. אז איך העולם קיים בראש השנה בערב? לפני הכל.
ובפרט, כשאנחנו מסבירים בחסידות, שבאמת אין עולם מצד ההסתלקות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חשיבה מחדש. נחזור למפעל, בעסק יש כמה סוגי חשיבה מחדש. יש בן אדם שמתחיל לחשוב מחדש, למה? כי אולי העסק הזה לא מכניס. אולי העסק לא מכניס, זה גם סוג של חשיבה מחדש. אם המטרה של העסק הוא שהעסק תביא רווח, אז ברגע שהרווח אולי לא, אז זה הסיבה שבאמת עושים מאזן שנתי, לראות אם העסק הזה באמת פועל את המטרה שלו ומביא רבע. אז עכשיו, החשיבה מחדש, כשקורה כזה דבר, שבן אדם עושה חשיבה מחדש על העסק שלו, אם הוא מביא רווח או לא מביא רווח, אז זה לא ברגע אחד שובר את הכלים. הוא עושה ושם רואה חשבון, אם הרואה חשבון עובד, יש מצב של גרעון, אז חושבים כמה אפשר להמשיך וכזה, וסוחבים עוד וסוחבים עוד, אולי זה יתעודד בחזרה וזה. אבל זה כשהחשיבה מחדש מגיע מחשבון כזה. אם החשיבה מחדש מגיע בגלל חשבון יותר עמוק, אז החשבון, אז העסק יחס פחות זמן. עד שאם הדבר הזה לגמרי נמאס לו, כמו שאמרנו במשל, כי משהו קרה עם הבן שלו וכל המפעל מגיע מהבן, אז שם המפעל הזה, העסק הזה יחזיק קצת מאוד זמן. סוף כל סוף זה יחזיק זמן, כי יש מפעל. הוא לא תלוי הכל ברצון שלו. עכשיו, בראש השנה קורה הכל. קודם כל, יש את החשיבה המחודשת, שמי אומר שהעולם הזה מביא רווח. חשיבה המחודשת מצד הקדוש ברוך הוא,
בכל השלבים יש את סילוק הרצון, נקרא בלשון החסידות נקרא סילוק הרצון. מסלק את רצונו מהעולם. אז יש, בכל השלבים יש את זה. יש את השלב הזה שמי אומר שהעולם מביא את, באמת את המטרה שלו. עד הסילוק הרצון שמגיע לקשר. לקשר. במה מתבטא הזה, הקשר? הקשר הוא עם אבונות. עד לקשר עם הבן היחיד. הקשר שיש לקדוש ברוך הוא עם הבן היחידו של הקדוש ברוך הוא, יש בו איזה בעיה.
איך היה השנה שעברה? נו, עשיתי, המפעל קרס. אז זה מצד המפעל, אבל אני מדבר מצד הבן. מצד הבן יש גם כן בעיה. מה עם הרצון? מה עם איחוד הרצון? הקשר הפנימי? מה קורה עם האבונות? ואנחנו צריכים לתקן את העניינים האלה מההתחלה. זאת אומרת, קודם כל צריך שהעולם ישיג את מטרתו, לשכנע לראות איך אנחנו עושים את זה, עד לקשר. אנחנו צריכים להתחיל עם הקשר העצמי שלנו, לחדש את הקשר, זה ראש השנה. אחר כך צריך לחדש את הקשר, זאת אומרת, להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו, העולם ישיג את מטרתו. סוף כל סוף אנחנו הולכים להעביר את הכוונה של דירה בתחתונים ואנחנו העולם ישיג את מטרתו. כל העבודה הזאת זה העבודה של ראש השנה ויום הכיפורים. בעיקר מתחיל בראש השנה.
מה זאת אומרת קשר עצמי שלנו, הרב,
זה מאמר מוסגר, אני לא רוצה להאריך. כן, זו שאלה יפה. אני מציע לך להסתובב ולראות איך שיהודים מגיעים לבנקוק ועושים שם סדר פסח לאלף אנשים. אז מה את חושבת? זה לא כיוון שהעולם הולך להשיג את מטרתו?
רואים שיש סימן. הרב, אתה רוצה שאני אענה לך?
נכון,
חזרתי את מיומון שלי בתשובה. גם רואה את הצד השני כבר, אני 33 שנה ביהדות, אני רואה גם את החוזרים בשאלה, במחילה. וכמה שאני נמצאת ומשתדלת להחזיר, אני רואה גם את הצד השני שאנשים עוזבים, וגם ילדים שחוזרים בתשובה.
התבררו והתלבנו, כך כתוב בתורה, בספר דניאל, התבררו והתלבנו. בירור וליבון, זה לא רק שהתחתונים עולים למעלה, כשעושים סיר ומבשלים, אז הכל עובד ככה, כמו קרוסלה, כמו מכונת כביסה. הכל מסתובב מלמעלה למטה, למעלה למטה, בסוף כל דבר מגיע למקום שלו. יש לנו הבטחה. לבל יידח ממנו נידח. סוף ישראל לחזור בתשובה. כל עם ישראל יחזור בתשובה. היום הסקרים מראים באחוזים שעם ישראל בכללותו, בארץ ישראל, אפילו בארץ ישראל, פה יש כל מיני גורמים שמציקים לחזור בתשובה. עם כל זה, יש היום חזרה בתשובה כללית, בתשובה מאוד 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 מסיבית.
אני גם רואה את כל
הצדדים. את רואה, אבל ביחסי, כלל ישראל, לא רק, אפילו לא רק ישראל, היום יש המון גויים שמתגיירים.
כן,
ושבע מצוות בני נוח. אני יודע איזה מאנשים בדרגה קרבת משפחה ראשונה, שמסתובבים בעולם ורואים את התנועה של העולם אלך ואשובה אל אישי הראשון.
אז אני הולכת עדיין לשאול שאלה אחרונה. היה חלום של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שמעת את זה בטח, כבוד הרב יותר טוב ממני, היה חלום, והיו שני צדיקים, שאמרו שמשיח צריך לבוא בדין, עשר שעבר, וגירשו אותו שני צדיקים גדולים, וכי רצו להחזיר, אז זה מחזק את דבריי, ולא במחילה את דבריך.
טוב ככה, אנחנו, יש לנו כלל בהלכה. אני הבנתי. יש לנו כלל בהלכה. מה שקובע לנו זה התורה כפי שהיא כתובה בספרים. יש עניינים יותר נעלים מהרובד הפשוט, שזה עניינים שמימיים שאנחנו לא מבינים בזה, ואנחנו לא יכולים להגדיר בדיוק מה זה ואיך זה ואיך זה עובד. יש איזה עניין אמיתי בזה. רק מה? זה מתגלה לרב מודחי אליהו. אנחנו לא אנשים שיכולים לדון ולשפוט בדיוק מה הדברים האלה אומרים לנו. מה שהדברים האלה אומרים לנו זה מה שציוו אותנו. זאת אומרת, מה שכתוב בתורה, מה שכתוב בשולחן ערוך, מה שגדולי ישראל, מה שגדולי ישראל ציוו לנו בצורה של ציווי שזה שייך אלינו. זה דברים של חלומות וזה, זה דברים שמימיים ששייכים לאנשים מאוד מאוד גדולים, שהם מבינים את הפירוש של זה. אנחנו צריכים פשוט להתמקד על מה שאמרו לנו. אנחנו, יש לנו את המנהיג שבדורנו, הרבי מלובביץ', הוא אמר לנו דברים מאוד קונקרטיים. פשוט צריך ללכת ולדבר עם יהודי, ולדבר עם, אפילו עם גוי, להסביר לו שהעולם מחכה לגילוי מלכותו יתברך, ומה צריך לעשות. יש את הגדרים הברורים שציוו לנו, ושזה אנחנו מבינים. לא שאנחנו מבינים את העומק האינסופי של זה, אבל אנחנו צריכים ללכת בקו הזה. הקו הזה אומר שאנחנו מוצאים עוד יהודי, חבקהו, נשקהו, ותסביר לו את הטוב הנצחי שיש בתורת אמת, שזה תורה של הקדוש ברוך הוא, את העונג האמיתי של הקדוש ברוך הוא, ולאט לאט זה קורה. זה קורה, יש 5,000 שלוחים בעולם שהופכים את העולם.
זה כמו שאדם שהוא עשיר מופלט ויש לו מפעל, שהוא רוצה ללמד את הילד שלו שלא יגיע לפשיטת רגל, הוא נותן לו להתחיל מעבודת כפיים, הוא מבזה אותו ועד שהוא מגיע למפעל,
נכון, נכון.
כדי שהוא ידע להחזיק את העסק כמו שצריך. אבל מה הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו ברמה כזו שאנחנו לא יכולים להקים לבורא עולם?
נכון, נכון. אנחנו צריכים קצת להתקדם. הסיפור כך. אז המטרה, אז נחזור לענייננו, ראש השנה הוא, ראש השנה הוא מצב שבערב ראש השנה הקדוש ברוך הוא מאבד עניין בעולם, ואנחנו צריכים להתחיל לחדש את העניין שלו בעולם. זה מתחיל עם הקשר האישי. אנחנו נחשוב ככה לגבי שאלתה. איך העולם קיים? אז גם במפעל, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא בטוח שאנחנו נעשה את מה שצריך. הקדוש ברוך הוא מאבד חוסר עניין, אבל משאיר את המסגרת החיצונית. אבל אם נתבונן ונבין קצת איזה סוג מפעל זה, איזה סוג עסק זה, כשהרצון הפנימי של העסק נעלם, אז בעסק בגשמיות, אז זה עסק, לא כל כך, הוא עוד ימשיך, הוא יכול לזוז קצת. עד רבה, מצד זה שכל העולם של הקדוש ברוך הוא מגיע מצד רצונו, אז אנחנו יכולים להבין מה המצב של העולם בליל ראש השנה. המצב של העולם הוא שהעולם חי רק מצד איזה עניין חיצוני, מסגרת חיצונית, מצד העומק הפנימי, העולם, בלשון החסידות, הפרחה לשטר, ביידיש אומרים לך, הפרחה לשטר, הכוונה הוא מתעלף, התעלף, בעין, מעולף. העולם במצב שינה, מצב מעולף. אילפון, נכון. יותר משינה, זה שינה עמוקה, שינה של אילפון ממש. יש רק את המסגרת החצונית לגמרי. וכמו, זאת אומרת ככה, אם אנחנו מסתכל על המצב של העולם בליל ראש השנה, זה כמו שאנחנו נסתכל על המפעל הזה, על עסק הזה, שהוא איבד את הרצון שלו. זאת אומרת שגם עם הזמן העסק ייסגר, שזה פה בנמשל, חסר לנו להבין את זה, כי בנמשל הקדוש ברוך הוא בטוח שבאמת אנחנו פועלים את ההערה החדשה ואת החידוש של העולם. העולם נהיה יותר טוב בגלל זה. ויש את הנקודה השנייה, שגם בשעת מעשה, זאת אומרת, גם בשעה שהעולם הזה קיים בצורה כזאת, אז איזה מין עולם זה? עולם השרוי באילפון.
מה התפקיד שלנו בזה? אבל יש הכנה של אלול, אתה
עובר. בטעי שיש הכנה של אלול.
אז הוא לא מגיע
למצב
של
אילפון. לא, הוא מגיע למצב של אילפון. רק על ידי העבודה של אלול, אנחנו זוכים, מצד הקדוש ברוך הוא, אם תצדק, אם צדקת, מה תיתן לו? מצד הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יכול לעורר אותו. זאת אומרת, מצידו, אם הוא מחליט שלא, אז לא. אז מה? אנחנו נכון, אז איך אנחנו, אז אנחנו נגיע בהמשך, איך בכלל יש לנו כוח לעשות כזה דבר. והכוח הזה, זה דרך ההכנה באמת של חודש הזה. זאת אומרת, חודש אלול, אנחנו מכינים את עצמנו כדי לתקן את כל השנה שעברה, כדי שבאמת נוכל להוכיח שסוף כל סוף יש איזו מטרה לעולם, אנחנו כן רוצים להשיג את המטרה, שזה משכנע להחזיר את העולם. העיקר שמה שמשכנע זה שמהיום והלאה יהיה משהו חדש. בדרך זה שיהודי מעורר את, בעצמו, את החידוש הזה, מעורר את הקשר העמוק שלו, שאף על פי שהיה חטאים, היה בשפה שבמשל זה, שהיה איזה קצר, עם כל זה אנחנו מחדשים חידוש יותר עמוק בקשר שלנו, וממילא ברגע שאנחנו מחדשים את הקשר היותר העמוק, זאת אומרת מגלים את הרובד היותר העמוק בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אז הסיבה של העולם היא נהיית יותר עמוקה. אז ממילא העולם יש לו קיום. מה קורה? כי חוק לישראל הוא לשני דמזונה. זאת אומרת, מדברים באמת על הפרנסה. אבל על מה המשפט? המשפט הוא לאלוקי יעקב. כמה אלוקות תהיה בעולם. זאת אומרת, המטרה של העולם הוא, בשביל מי נברא העולם? בראשית, בשביל ישראל. בשביל התורה, בשביל ישראל. זאת אומרת, זה דבר אחד. ישראל בורא את אלוקות שבריך ופעדו. זאת אומרת, ישראל על ידי התורה, זה המטרה של העולם. המטרה של העולם שאנחנו נקח את העולם ונטהר אותו ונזכך אותו, נקדש אותו על ידי תורה ומצוות, וככה העולם תגיע למטרתה. וזה בראשית בשביל ישראל, העולם נברא בשביל התורה, בשביל ישראל שנקראו ראשית. גם התורה גם ישראל נקראו ראשית. זאת אומרת, מה העומק של העולם? בראשית בשביל התורה בשביל ישראל. כשאנחנו מגלים את הקשר היותר עמוק של בראשית בשביל התורה בשביל ישראל, העולם נראה אחרת. המשפט הוא לאלוקי יעקב, כמה אלוקות תהיה בעולם. כמה אלוקות? כמה אלוקות שיהיה בקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כמה שאנחנו יותר נגלה את הקשר העמוק והפנימי של ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כך יהיה יותר סיבה לעולם, וכשיש יותר סיבה לעולם, העולם נראה אחרת. אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמיכם בעיתם. זאת אומרת שכל העניין הזה של חוק לישראל הוא חוק לישנה דמזונה. כל העניינים של הפרנסה והכלכלה, הכל זה הרי החיצוניות של התוכן, של הנקודה, של המטרה. ואם המטרה הוא בשביל התורה, בשביל ישראל, ובשביל התורה, בשביל ישראל, כמה שהוא מקבל עומק יותר, זאת אומרת שמתגלה החיבור, הקשר העצמי שיש ליהודים הקדוש ברוך הוא, כך זה מתגלה בעולם הזה עד לגשמיות של העולם. זאת אומרת, חז"ל אומרים שבימי שמעון בן שטח היה מצב שכלל שעם ישראל שמרו את התורה במצב טוב, היה מצב של חיטים ככליות. מישהו פעם ראה חיטה בגודל כליה? וזה גודל חיטה, גרגיר חיטה אחת. זאת אומרת שזה קשור, ממש קשור. הגשמיות העולם לא משהו... נכון, בלי התורה גשמיות העולם זה בעילפון. כמו שאנחנו אומרים ראשונה בלילה. אבל אנחנו מדברים על גשמיות
שצריך להכיל בה גם. כי הגשמיות והרוחניות הם חייבת ללכת...
הולכת ביחד, נכון.
אבל אתה אומר...
אבל גשמיות בלי רוחניות? זה שום דבר, לא זה דבר טוב, הרי כל הסיבה שיש גשמיות זה בגלל שיש רוחניות. אז... או, אנחנו צריכים... אז עכשיו, את צודק רב שמואל מונקס או לא צודק? שני, הוא גם צודק וגם לא צודק, אבל באמת הוא כן צודק. כי החיטה שתהיה ככליה לא יהיה מזה שאני, כשאני אבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן חיטה ככליה, כי אני רוצה ליהנות מהלחם או ליהנות מעוג התורה. אם אני אבקש מהקדוש ברוך הוא תן לי פרנסה כדי שיהיה לי מה לאכול, כדי שאני אהנה ונשכח מהקדוש ברוך הוא, אז זה אלפון. זה לא מכניס חיות בעולם, כי הרי כל המטרה של העולם הוא שיהיה לחם כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כדי להשיג את המטרה של הקדוש ברוך הוא, של דירה בתחתונים. אם אנחנו נקום בבוקר כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא שיביא חלב לפרה כדי שיהיה לי כוס קפה משובח, אז, וליהנות, וכשנהנה, לא בגלל שאני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא ויש מטרה לעולם, רק כי כשהוא חושב על עצמו, הוא רוצה ליהנות, זאת אומרת, הוא לא חושב על המטרה, אז ודאי וודאי שזה טיפשי לחלוטין. זה היה טענה הזאת בשמוע לונקס. זה טיפשי. בן אדם מבוגר שמבין מה זה עומק פנימי, מה זה שכל, מה זה מטרה, זה כמו שבן אדם יגיד, מה אכפת לי אם העסק הזה עושה רווח או לא עושה רווח. ילד שלא מבין, יכול באמת לחשוב ככה, ש... יש פה רחוב שלם מפעל, הוא נכנס לסופרמרקט, הוא רואה, רואה, רואה. אנחנו קוראים לפעמים, שומעים איזה מישהו, זה שהמפעל, הסופרמרקט הזה הגדול שאתה רואה פה, זה חתיכת גירעון. אז אנחנו מבינים שאין פה סופרמרקט. אין פה מרקול, אין פה שום דבר. אי, אנחנו רואים אנשים רוצים וזה וזה, אבל אנחנו יודעים שבסוף הפסוק זה כישלון אחד גדול, אז אין פה סופר. אם אנחנו נסתכל בעיניים האלו על העולם, אז זה לא נקרא עולם. זה כמו עולם הדמיון. מסתובב, עושה, חושב שעושה עסקים, בשום דבר, חתיכת גירעון.
אז מי צריך להפנים את כל הדברים האלה, העולם או הישראל?
הישראל הם העולם. זה מה שאנחנו מדברים פה. ישראל הם העולם. התורה, העולם בראשית, העולם נברא בראשית בשביל התורה, בשביל ישראל. ישראל הם העולם. כפי מה שישראל מתנהגים, כך העולם מתנהג. אפילו מצוות שבע, מצוות בני נוח, כתוב ברמב״ם, והמצווה, יש אנשים שטועים, המצווה היא לא על בני נוח לעשות שבע מצוות. מצוות שבע בני נוח צובה משה רבנו שהוא צריך לדאוג שהעולם יקיים שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, עם ישראל צריך לדאוג שהעולם יהיה בסדר. שגם הגויים יתנהגו כמו שהם צריכים. זה לא משהו ש... כאילו שהעולם מצד עצמו.
אז הבעיה היא מאיתנו.
עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. התכלית שהקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל, תהילתי זה מלשון בהילו נרו עלי ראשי. תהילתי זה מלשון תהילה, לעשות הילה. קוראים לזה היום הילה, לעשות אור בעולם, אור לגויים. זאת אומרת, לעשות אור בעולם, שעל ידינו העולם יבין שיש בורא אחד לעולם, והעולם נברא במטרה לגלות מלכותו בעולם, שיהיה דירה בתחתונים. זה המטרה. ולכן, בפנימיות, בחיצוניות, מה קורה בראש השנה ויום כיפור, בתורה, בפנימיות התורה, אנחנו ממשיכים את השנה החדשה. זאת אומרת, בראש השנה בבוקר, על ידי תקיעות השופר והתפילות, אנחנו ממשיכים שהקדוש ברוך הוא מחליט, נו נו, רוצה, מסכים, רוצה. בסדר. אבל זה עדיין בתוכו. זה כמו שמגיעים למלך, הוא לא רוצה להיות מלך. מלך אמיתי, כמו שאול המלך, כתוב שהיה משכמו גבוה מכל העם. זה היה בגלל שמיות, שהוא היה בן אדם גבוה. אבל... כל דבר בגלל שמיות, כפי שדיברנו, נמשך מעניינו בפנימיות. שאול המלך בפנימיותו גם כן היה משכמו ומעלה. זה לא היה מעניינו להתעסק בענייני מלוכה. הוא היה עסוק בספירות עליונות, בדבקות בקדוש ברוך הוא. התעסק עכשיו, לנהל את הממלכה. איך מגייסים את זה? זה צריך לבוא מהעם. העם צריך להמליך את המלך. למה העם צריך להמליך את המלך? אבל גם ברצון של המלך, אין מלך בלי עם, זה, זאת אומרת, מלכות עניינה הוא שיש מלך מנוסח, והעם הוא ממלא את התקודות של המלך. זאת אומרת, אין מלך בלי עם, הכוונה היא שהוא לא יכול למלוך על הבנים שלו. זה הנקודה. לא יכול למלוך על בנים, על משפחה. למה? כי המושג של מלך הוא שהוא מרומה מהעם והוא נותן פקודות. אבל פה מדברים על דבר עמוק יותר. לשכנע את המלך שהוא יוריד את עצמו, ימשיך את עצמו, ישפיל את עצמו ויתעסק עם ענייני מלוכה, זה צריך להגיע שהעם ישכנע אותו שיקבל רצון למלוכה, שיקבל אינטרס. ברגע שהוא רואה שהעם בא ומבקש ברחמים, תעשה לטובה, תשפיל, זה יהיה לנו לתועלת. אז הוא מבקש, העם מבקש מהמלך, תבוא תהיה מלך. ואז מה השלב הראשון? אחרי שהוא רואה שהוא כך טוב מבקשים, אז הוא מקבל אינטרס של ההשפעה. נונו. אז השלב הראשון הוא שהוא, נונו, מסכים. עכשיו אין עוד מלך. זה שהוא מסכים בהחלטה, זה עדיין לא נקרא שיש מלכות בפועל. וזה, מה זה צריך? צריך עוד לעבור שלבים של אצלו עצמו, אצלו עצמו, אצל הבן אדם עצמו, אצל המלך עצמו, צריך לעבור משלב של הסכמה, הסכמה מוחלטת, זה נקרא בלשון החסידות, הסכמה מוחלט בעצמותו, רצון המוחלט בעצמותו. זאת אומרת שזה כזה, נכנס לו בראש כזה מין הסכמה, בסדר. זה עדיין לא נכנס לו, לא ברמה, אפילו לא ברמה ההשכלתית. אין לו אפילו החשיבה זאת אומרת, השגה, הבנה, איך הוא הולך לעשות את זה. השלב הבא הוא שהוא מתחיל לרצות את זה בפועל, ואחר כך הוא חושב על זה, זאת אומרת, הוא מבין איך להיות מלך, ואחר כך הוא מרגיש איך להיות מלך, עד שיוצא, יורד לפועל, ושהוא כבר מוכן להיות מלך בפועל. אלו הם עשרת ימי תשובה. עדיין הוא לא מלך. עשרת ימי תשובה זה עשרת כוחות, איך שהקדוש ברוך הוא ביום הראשון, בראש השנה, מחליט, נונו, מסכים. זה על ידי השופר. במשך עשרת ימי תשובה, כשאנחנו, הכל מגיע על ידי עבודת של נשמות ישראל, כשאנחנו החלטנו בעצמנו ועוררנו את הרצון העמוק שלנו, עמוק, 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 עד כדי כך שאצלנו זה מוחלט בעצמותינו, זה עמוק, זה צריך לגלות בראש השנה את הקשר העמוק שיש ליהודי שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא בעומק הכי עמוק שלו, בעצמיות שלו. זה מעורר שהקדוש ברוך הוא בעצמיותו רוצה להיות מלך. אנחנו צריכים להמשיך במשך עשרת ימי התשובה האלו גם שלא רק שבעצמיותנו, רק להמשיך את הרצון העצמי הזה בתוך השכל שלנו ובתוך המידות שלנו עד יום הכיפורים, שלכן יש לנו עשרת ימי תשובה, 10 ימים, לראות שכל הקומה שלמה של האדם, האדם הרי בנוי מ10 כוחות הנפש, שכל הקומה השלמה של האדם יהיה לגמרי לרצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה מעורר את העשרת הספירות של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך. זה יום הכיפורים, שאז נשלם, מוצא יום הכיפורים, ביום הכיפורים בשעת נעילה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מלך שלכם. מתי מתחיל המלכות בפועל? 5 ימים אחרי יום הכיפורים, יש סיבה בקבלה מוסבר למה בדיוק 5 ימים, אבל ביום החמישי אחרי יום הכיפורים מתחיל סוכות, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להיות מלך בפועל. אבל מתחילים להמשיך את המלך בפועל. לכן בראש השנה ויום הכיפורים זה מצב של בן אדם מתעלם מהעניינים שלו, שוכח, עד כדי כך שביום הכיפורים בכלל לא מתעסקים בעניינים של אכילה ושתייה. יום הכיפורים זה יום ששייך לעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא לבד. מלכה, כפי שנראה בשיעורים בהמשך, את הרובד העמוק של, עוד מעט נגיד, העמוק של המצוות של יום ראש השנה ויום הכיפורים, שבהם באה לביטוי הדברים האלה של הקשר העצמי עם הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, שזה מתגלה בעשרת ימי תשובה. זה, אבל זה, ראש השנה ויום כיפורים, זה מצב של שייך לעם ישראל. אין שם שום שייכות לעולם. נכון? שהמשפט הוא לעולם, אבל איך המשפט לעולם? לפי המעשים שלנו, אנחנו קובעים. איך שאנחנו נתחבר לקדוש ברוך הוא בראש השנה ויום הכיפורים, ככה ייראה העולם. אחרי יום כיפורים מתחילים באמת להמשיך את זה לתוך העולם. זה הסיבה שבראש השנה, בסוכות, זה חג שיש בו אכילה ושתייה ושמחה בלי גבול. עוד משהו יש בסוכות, פערי החג. פתאום מגיעים פה 70 פערי החג נגד 70 אומות העולם. הקיום של העולם הוא דרך 70 פערי החג. ידוע בחז"ל, חז"ל אומרים שאם הגויים היו יודעים כמה שכל החיות שלהם הגיעה מזה שהקריבו 70 פרי החג בחג הסוכות, הם לא היו מחריבים את בית המקדש. הם רק עשו רעה לעצמם. וזה שהם החריבו את בית המקדש, אין להם את החיות שקיבלו מ-70 פרי החג. מה רואים מזה? שבחג הסוכות הכיוון הוא להמשיך את מה שיש, שהמשכנו בפנימיות בעשרת ימי תשובה, להמשיך אותו לחג הסוכות. מה יצא לנו מזה? שהכל, כל השנה, וכל השנה, הכל מסתובב סביב הציר הזה, זאת אומרת, המשכת השנה החדשה, שיש עולם, גם בגשמיות, הכל מגיע מדבר אחד, מהקשר העצמי של ישראל עם הקדוש ברוך הוא. וזה המהות של חגי תשרי. הקשר העצמי, כמה יותר קשר עצמי מתגלה בראש השנה, סרט מתשובה, יום הכיפורים, חג הסוכות, עד שמיני עצרת. הכל זה הקשר, הגילוי של הקשר העצמי בין ישראל לקדוש ברוך הוא, שזה מגיע על ידי המצוות, העבודה שלנו בראש השנה ויום כיפור וסוכות. ראש השנה יש את העיקר תקיעת שופר בתשובה, גם עשרת מתשובה שייך תשובה, יום כיפורים זה עיקר התשובה, תפילות יום הכיפורים, חג הסוכות, הסוכה וארבעה מינים, עד לשמחת תורה, של שמחת התורה, שמיני עצרת שמחת התורה, הכל, כל העניינים, כל המצוות האלו, זה גילוי הקשר העצמי בין הקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא עם נשמות ישראל ועם עם ישראל. וזה בעזרת השם בשיעורים הבאים נבאר על פי חסידות מה באמת הפירוש, העומק של כל המצוות והעבודה של ראש שנה ויום כיפורים.
כיפורים זה כמו
הפור של כיפורים. אבל זה שייך לפורים, לא ליום כיפורים.
לא, אבל למה אנחנו